בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום שלישי, 7 ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. אני מודה שלא חשבתי על זה באמת לעומק עד עכשיו, כלומר ממש עד לרגע הזה, אבל בהוויה הישראלית לאוטובוס יש מקום עצום. תחשבו על זה, מהטיולים השנתיים שלנו בבית הספר, עד הבקום בצבא, להבדיל כמובן, הזיכרונות הקשים מהאינטיפאדה, אוטובוס זה כלי תחבורה שמלווה אותנו גם באופן אישי וגם באופן קולקטיבי, בהמון צמתים. ואתמול בבוקר, למשך כמה שעות ובכמה ערים, אוטובוסים נעצרו. נהגי אוטובוס יצאו בשביתה ובמחאה על תנאי התעסוקה שלהם והפסיקו את התנועה. כשמקשיבים למה שהם אומרים, כשחוזרים אחורה, מבינים שנהגי האוטובוס הם רק חלק מהסיפור. הסיפור של התחבורה הציבורית שלנו, או ליתר דיוק, של האוטובוסים שלנו. אז הפעם אנחנו עם הדרך הארוכה ומלאת הבמפרים שעברו ועדיין עוברים, האוטובוסים בישראל. גל חן, כתב תוכנית חיסכון, שלום.
שלום אלעד.
ספר לי על השביתה שנערכה אתמול.
השביתה היא בקרב שתי חברות, אלקטראפיקים וסופרבוס, היא הייתה בשעות די מוגבלות, בין 5 בבוקר ל-8 בבוקר בערך, שבו הם לא הפעילו את הקווים באזור הצפון ובאזור ירושלים. אבל השביתה הזו, אלעד, היא רק ההתחלה, זו שביתת אזהרה. הנהגים ברוב חברות התחבורה הציבורית, מפעילות התחבורה הציבורית, דורשים תנאים טובים יותר ושכר גבוה יותר.
מה הכוונה שביתת אזהרה? מפני מה הנהגים מזהירים?
השכר הממוצע של נהג אוטובוס היום בישראל הוא 8,500 שקלים. מי שעובד יותר שעות, כמובן מרוויח יותר, אבל יותר שעות זה אומר 12 שעות על הכביש בכל יום. מעבר לזה, הנהגים פשוט דורשים תנאי עבודה טובים יותר. מה זה אומר? היום כשנהג אוטובוס מסיים משמרת, או מסיים נסיעה בקו אחד וצריך לעבור לקו אחר, היית מצפה שהוא ינוח איפשהו, שהוא ישתה קפה, שהוא יתרענן, הוא צריך להיות ערני, הוא צריך להיות, אתה יודע, מודע לסביבה ולכביש. בפועל, ביותר מדי מסופים, ביותר מדי תחנות קצה, כשהנהג מסיים את הנסיעה שלו, פשוט אין לו מה לעשות, חוץ מלשבת באוטובוס, וגם אסור לו לשבת עם האוטובוס דולק עם המזגן. הוא צריך לחבות את האוטובוס ולשבת שם בחום.
רואים, אין לי מקום ממוזג לשבת בו, אני יושבת בתוך האוטובוס, את ההפסקה שלי עושה בתוך האוטובוס, בימים חמים מאוד, מאוד קשה לשבת כאן. אבל אין ברירה, כי אי אפשר לשבת כל הזמן בחוץ. מה שאני עושה פה ומה שאני מראה פה זה רלוונטי לכל הנהגים והנהגות בארץ, שאין לנו תחנות רענון, נהגים שעושים...
על שירותים אין מה לדבר בחלק גדול מהמסופים, על מקום לשתות בו מים אין על מה לדבר בחלק גדול מהמסופים.
אנחנו חוזרים לעבודה, אין לנו פה איפה לקחת מים. מי שכבר בכל זאת רוצה מים, למלא את הבקבוק שלו, תסתכלו. פה צינור כיבוי אש, פותחים פה את הצינור, מי שבכל זאת רוצה מים למלא את הבקבוק שלו, הנה הצינור, תסתכלו.
נהגים מספרים שבאופן קבוע הם מטילים את צרכיהם בבקבוקים, פשוט ככה.
אני מגיע למצבים האלה, סליחה על התיאור המגעיל שאני מתאר אותו, בא למקרר של, של האוטובוס, זה מקרר של האוטובוס, שולף את הבקבוק, זה בקבוק מים ריק, אנחנו מגיעים לדלת האחורית, פה בדלת האחורית, בוטחים את הבקבוק ועושים את הצרכים שלנו לצערי הרב.
הנהגים בכל החברות עכשיו פשוט דורשים תנאים יותר טובים. סתם לשם דוגמה, ב-2015 היו איומים וגם שביתה של נהגים והם קיבלו העלאה בשכר ושיפור בתנאים. ב-2018 זה קרה גם כן. התקווה היא, לפחות מבחינת הנהגים, שזה יקרה גם הפעם.
מה בעצם הטענה שלהם? המדינה לא בסדר, או החברות שמעסיקות אותם לא בסדר?
שכר הנהגים נקבע בעקיפין על ידי המדינה, ככל שהתחבורה הציבורית יותר מתוקצבת, החברות שמתנהלות כחברות פרטיות, יוכלו לתת שכר יותר גבוה לנהגים. היום יש חברות שמצליחות להעלות את השכר, כבר עם התקציב והמצב הקיים, סתם למשל מטרופולין, הגיע להסכם שכר חדש, רק לאחרונה. אבל ביתר החברות המצב הפיננסי לא תמיד מאפשר, לכן הדרישה היא מול משרד התחבורה ומשרד האוצר, שכרגע נמצאים במסע ומתן לקראת העלאה בתקציב של מפעילות התחבורה הציבורית, כדי לאפשר לחברות האלה לשפר את המצב ואת תנאי העבודה של הנהגים.
עד כמה בכלל האוטובוסים בישראל הם משמעותיים היום? עד כמה כלי התחבורה הזה הוא עדיין רלוונטי?
באוטובוסים בישראל אלעד יש בערך 2 מיליון נסיעות ביום. זה כלי התחבורה הציבורית הכי נפוץ בישראל. אנחנו תמיד רואים את התמונות של העומסים ברכבת, והרכבת היא באמת כלי מאוד נוח, במיוחד באזור המרכז להגיע מעיר לעיר, אבל המנוע של התחבורה הציבורית בישראל זה האוטובוסים. ולכן, כשאנחנו מדברים על מצב התחבורה הציבורית, אנחנו מדברים על הרכבת הקלה, ועל נטע, ועל המטרו שאולי יבוא אלינו, ועל רכבת ישראל, בסוף בסוף המסה של הישראלים נוסעת באוטובוס.
אז זהו, אמרנו, זה כאילו סיפור על נהגי האוטובוס בישראל, אבל זה בעצם לא פחות סיפור על כל המערך של התחבורה הציבורית באוטובוסים בישראל. אז נחזור לתחנה הראשונה, לתקופה שבה בכרטיסייה עוד לא היו חורים, וזהו, אני נשבע לכם, אין יותר אנלוגיות, אין יותר משחקי מילים, צוות אחד ביום גם ככה כבר מגלגל פה עיניים בטירוף. אז אנחנו נספר את הסיפור, באופן פשוט, בעזרת תמר קינן, מנהלת עמותת תחבורה היום ומחר, ומרצה בנושא תחבורה באוניברסיטת בר אילן.
המצב מאוד מאוד בעייתי, מהרבה מאוד סיבות היסטוריות ועכשוויות, וחשוב תמיד לזכור, שאין דבר כזה תחבורה ציבורית טובה, יש דבר כזה תחבורה ציבורית שהיא תחרותית לרכב הפרטי. כי אם אנחנו תמיד נשאר בתחבורה הציבורית רק עם אלה שאין להם שום ברירה אלא לחכות בתחנה עד שיגיע או לא יגיע האוטובוס, אז אנחנו לא נייצר את השינוי המיוחל.
נתחיל מההיסטוריה. זו שהובילה אותנו למצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו. וההיסטוריה של מערך האוטובוסים הציבורי במדינת ישראל התחילה עוד לפני שהייתה מדינת ישראל.
ב-1933 הוקמה אגד, זה הייתה התאגדות, זה היה קואופרטיב, והיא הפכה להיות השחקן המוביל בתחום התחבורה הציבורית בישראל.
אגד, 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 משפחה חוגגת.
זאת אומרת, היו עוד נותני שירות נוספים, אבל אגד נתנה את העיקר של השירות בישראל, וכשקמה המדינה, היא זאת שגם קיבלה את עיקר הסובסידיות מהמדינה.
הקואופרטיב שהגיד בתוכו קואופרטיבים, הפך לרשת האוטובוסים הגדולה בישראל, ויחד איתה, או לצידה, תפסה כוח גם חברת דן. שוב, קואופרטיב, קטן יותר אמנם, שרישת באוטובוסים את אזור גוש דן. והכוח, האוטונומיה של החברות האלה, הן היו אדירות.
החברות עצמן הן אלה שפיתחו את הקווים ברמה ההיסטורית. כשקמה המדינה, אז למעשה את עיקר הסובסידיה של התחבורה הציבורית, אגד קיבלה מהמדינה, והיא נתנה את מירב השירות.
3,600 אוטובוסים מסיעים למעלה מ-500 מיליון נוסעים בשנה ב-1,350 קווים. ממרחבי סיני בדרום עד למרומי הגולן. נוסע לעתים אוטובוס אגד אפילו עם נוסעת אחת.
הוקמו יישובים חודשים. אז אגף התכנון של אגד הוא זה שתכנן איזה קווים צריך ואיך הם ייסעו, איך ייסעו מיפולה ליישובי תענך שיוקמו בשנות ה-50 ואחר כך ה-60. זאת אומרת, עיקר התכנון של הקווים של התחבורה הציבורית ושל המיקום של התחנות והתחנות המרכזיות, אגד עשתה והחליטה כמעט את הכל באופן בלעדי, כשהיה משרד התחבורה ברקע, אבל הוא לא באמת הוביל את המהלכים.
המודל היה מאוד ברור. החברות תפעילו וניהלו את המערכים. להן היה את הידע ולהן היה את הניסיון, והמדינה בגדול מימנה. חלק לפחות, היא סיבסדה את כרטיסי הנסיעה. היא העבירה המון כסף לידי החברות.
קודם כל, תחבורה ציבורית זה מוצר שהוא מסובסד בכל העולם. אין לו התכנות להתקיים בשום מקום, וזה שירות נדרש על מנת לאפשר לחלק לא מבוטל מהאוכלוסייה בכלל להשתלב במערכת הכלכלית, החברתית, החינוכית, כל דבר שאנחנו רוצים. זאת אומרת, זה שירות חשוב ובסיסי שמדינה צריכה לספק לאזרחיה.
וככה זה עבד, במשך עשרות שנים. זה עבד, אבל השאלה אם זה עבד טוב או רע היא כבר מורכבת יותר.
המושגים גם היום של הלוחות זמנים והעמידה בזמנים, זה דברים באמת שהעולם אז התנהל אחרת לגמרי, אז ברור שבקנה מידה של היום, במדידה של היום, ברור שהרמת שירות הייתה אז מאוד מאוד נמוכה, אבל עדיין זה מה שאנשים השתמשו, וגם לא הייתה חלופה. זאת אומרת, אם אני אומרת שתחבורה ציבורית טובה היא תחבורה ציבורית שהיא תחרותית לרכב הפרטי, אז בשנות ה-60 ותחילת ה-70, היא הייתה תחרותית לרכב הפרטי, כי לא היה כל כך, וזאת אומרת, עוד לא היה את המצב הטריוויאלי הזה של, לא יודעת אם כמעט כל אחד, אבל להמון אנשים יש רכב פרטי, שזה דבר שהוא היום סוג של מובן מאליו, ואז באמת היה אחרת. ואז גם המעמד הביניים, המעמדות החזקים יותר, גם הם השתמשו בתחבורה הציבורית, זאת נקודה מאוד מרכזית על מה שהיה עד שנות ה-70.
בשלב הזה התחיל שינוי בתפיסה של הישראלים את האוטובוס, בשימוש באוטובוסים. והוא לא קרה, לפחות לא בהתחלה, הוא לא קרה ממש בגלל אגד או דן או האוטובוסים עצמם, הוא קרה בגלל המתחרה הכי גדול של האוטובוס, המכונית הפרטית. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
אחרי שביתת העזרה אתמול בבוקר של נהגי האוטובוס באזור ירושלים ובערים בצפון, אנחנו עם הדרך שעברה התחבורה הציבורית, או התחבורה הציבורית באוטובוסים ליתר דיוק, והשינויים האדירים שקרו בה. אז איפשהו בשנות ה-70 וה-80, ישראל עברה מהפכה. מהפכת הרכב הפרטי.
הרבה מאוד אנשים התחילו לרכוש כלי רכב, השימוש ברכב יחסית לרמת החיים שהייתה הפך להיות מוצר הרבה יותר נפוץ, ואז התחילה איזושהי חלוקה מעמדית אולי אפשר לקרוא לה, שהשאירה באמת את האוכלוסיות החלשות מאחור להשתמש בתחבורה הציבורית, והאוכלוסיות החזקות יותר שמשתמשות ברכב הפרטי, אתה יודע, עקפות אותם בסיבוב, וכמובן שאף אחד לא הגה אפילו לא בקצה קצה של המחשבה לתת איזושהי עדיפות לתחבורה הציבורית.
נוצר מעין מעגל. מהפכת המכוניות הפרטיות גרמה לאנשים שהיו נוסעים באוטובוס להפסיק, ואלו בעיקר אנשים מהמעמד הבינוני, אולי גם בינוני גבוה. ומי שנשארו באוטובוסים הם בעיקר אלו מהמעמד הנמוך, שלא היו יכולים להרשות לעצמם רכב פרטי. וכשהמספר של הנוסעים מצטמצם, וגם החתך הסוציו-אקונומי שלהם ירד, אז ירדה גם ההרמה. וכשהרמה ירדה, יותר אנשים עזבו את התחבורה הציבורית, אמרנו, מעגל. וכן, זה לא אומר שלפני כן המצב היה פרפקט, אבל ככל שעבר הזמן היה ברור שיש כאן בעיה. במיוחד נוכח הסכומים האדירים שמדינת ישראל שילמה בסיבסוד לחברות האוטובוסים הגדולות.
ואכן יום אחד המדינה החליטה שיקר לה מדי לשלם לאגד את כל הסובסידיות, שבעצם היא אמרה, אנחנו משלמים לכם, אנחנו יכולים לשלם למישהו אחר, אם על כל שקל שאנחנו משלמים לכם, אולי אפשר לשלם חצי שקל לחברה אחרת.
וכאן אנחנו מגיעים לרפורמה, לכוונה של המדינה לשנות ולשפר את מערך האוטובוסים הציבורי בישראל. זה עדיין מערך מאוד חשוב. בכל יום עבודה קרוב ל-80% מכלל הנסיעות בתחבורה ציבורית בארץ קרו באוטובוסים. אבל המדינה החליטה שהמצב הזה שבו יש שני קואופרטיבים שהם בעצם מונופול, המצב הזה חייב להשתנות.
וכך התחיל תהליך, מה שאנשים קוראים תהליך ההפרטה, אבל זה לא תהליך הפרטה, כי החברות שנתנו שירות קודם הם לא היו ממשלתיות, אלא בעצם תהליך של ריבוי מפעילים. וככה הוקמו לא מעט חברות, היום יש בסביבות ה-15 או 20 חברות תחבורה ציבורית, שמתחרות על המכרזים, ויצאו למכרזי שירות, כך התחיל השינוי.
והשינוי קרה בתחילת שנות ה-2000, עם רפורמה שבעצם רצתה להפוך לגמרי את האופן שבו מערך האוטובוסים הציבורי פועל בישראל. דבר ראשון, החברות. לא עוד שתיים גדולות ששולטות כמעט בכל הכבישים בישראל, אלא להכניס חדשות ולאפשר להן לקבל קווים משלהן.
בתהליך הדרגתי הוציאו מאגד כל פעם אשכול קווים אחר והוציאו אותו למכרז. הרי אגד היום פועלת בהרבה מקומות בארץ, זה לא שהיא זכתה שם במכרזים, אלא היה תהליך הדרגתי של יציאה למכרזים, כל פעם לקחו אשכול קווים, קבוצה של קווים באזור מסוים, והוציאו אותם למכרז. וגם הלכו לבית המשפט, זאת אומרת היה גם הליך אגד טענו בבית המשפט, שהקווים הם רכוש שלהם, ובית המשפט קבע שהקווים הם רכוש של המדינה, וככה אפשר היה לצאת ולהמשיך עם ההליך המכרזי.
הקטע ברפורמה לא היה רק להכניס חברות חדשות. אגב, גם החברות הוותיקות היו רשאיות להקים חברות חדשות שהתחרו במכרזים על קווים. ככה לדוגמה הוקמה אגד תעבורה, שזכתה בכמה מכרזים בקווים שהיו שייכים לפני כן לאגד. אבל הקטע האמיתי ברפורמה היה היפוך התפקידים. כי אם אגד ודן ניהלו בעצם את מערך האוטובוסים בישראל, המדינה באה ואמרה, אנחנו נעשה את זה מעכשיו. אתן תהיו חברות תחבורה רגילות, ואנחנו, המדינה, אנחנו ננהל את כל מה שמסביב.
ואז צפו כל הבעיות. החברות שנבחרו, הם לא ידעו לתת שירות. השירות שלהם היה עוד פחות טוב ממה שאגד נתנו. והניהול של הנכסים, וכל הנושא של הכרטוס, והנושא של המידע, שהכל התחיל להתפזר בעצם, אז פתאום התחילו להבין את כל הבעיות האלה, כי הנושאים הציפו את כל הקושי הזה, שלא ידעו מה לעשות, לא ידעו לאיזה חברה לפנות, לא ידעו את מי לשאול. זאת אומרת, למשל, מוקד מידע, מחלקת עבדות, התחנה המרכזית, מי קובע, זאת אומרת, המון המון דברים שקודם הם היו פנימיים של אגד, פתאום היה צריך לראות מי עושה מה. וזאת נקודה שהיא אחד הכשלים הכי מרכזיים ש... המדינה עשתה, שיצאה לתהליך הזה, בלי לחשוב על המעטפת הנדרשת. באמת, מצב פשוט קטסטרופה.
תחשבו על זה לרגע. אחרי עשרות שנים, המדינה החליטה שהיא תנהל את מערך האוטובוסים הציבורי. זה שעד אז חברות כמו אגד ודן ניהלו, הכל בניסיון להחליש את הכוח שלהן, לפרק את המונופול שלהן. אבל המדינה לא באמת ידעה איך לנהל מערך כזה. כשהכוח עבר פתאום לידיים שלה, אז נוצר בלגן. במיוחד כשלתמונה נכנסו גם פתאום חברות חדשות. והביקורת של תמר ושל מומחי תחבורה אחרים היא אפילו גדולה יותר. לא רק על זה שהמדינה לא ידעה לעשות, אלא שגם אולי המדינה לא ממש התעניינה. תמר אומרת שברפורמה המדינה ביקשה רק לקצץ עלויות. היא בכלל לא דיברה על שיפור איכות השירות.
נקודת המבט הייתה יותר על החיסכון בכסף ופחות על איך אנחנו נספק שירות יותר איכותי, איך אנחנו נעשה קפיצת מדרגה לתחבורה הציבורית. הראיה לכך זה שלא התארגנו בצורה ראויה לתת את התשתית, לחזק את משרד התחבורה בצורה כזאת שהוא יוכל לייצר מעקב ראוי על רמת השירות ולא חשבו על התשתיות הנדרשות. ויצאו אז כמה מאמרים מאוד יפים על איך יצאו למהלך, יצאו לרפורמה ששכחו את הגורם הכי הכי חשוב, שזה את הנוסע.
העניין הוא שהרפורמה כן הצליחה, מבחינות מסוימות. ההוצאה של המדינה על סבסוד לחברות האוטובוסים ירדה מאוד. יש שחקנים חדשים ששברו את המונופול של אגד ודן. שתי החברות האלה החזיקו בסי ב-96% משוק האוטובוסים בישראל. היום זה כבר ממש לא המצב. ואפשר כמובן לדבר על זה שעדיין אין אוטובוסים בשבת, ועל איכות התחנות עצמן ונתיבי תחבורה ציבורית, אבל יש שינויים, קורים דברים, גם בתפיסה של המדינה שבשנים האחרונות כן התחילה לדרוש איכות של שירות כתנאי לזכייה במכרזים. היום יש תיאום טוב יותר בין החברות השונות, אבל יש גם הרבה בעיות. למשל, איך המדינה מפקחת על איכות השירות של חברות האוטובוסים?
נכון, כמו למשל, אי אפשר למדוד וגם לא מודדים את העמידה בלוחות זמנים לאורך המסלול. זאת אומרת, מודדים אם המפעיל הוציא את האוטובוס בשעה 6:58, אם הוא לא איחר יותר מחמש דקות בזמן היציאה, או יותר מ... אבל מה קרה בתחנה השנייה או השלישית? גם אם הוא איחר כבר בחצי שעה לתחנה השלישית, אז על זה כבר לא מודדים אותו. התכנון של האוטובוסים בישראל לא מייצר מצב של איזושהי ודאות במהירות הנסיעה, וכל המרכיבים שנוגעים למהירות הם המרכיבים הכי משמעותיים למשתמשי התחבורה הציבורית, דרך אגב בכל העולם, לא רק בישראל.
אז מבחינות מסוימות הרפורמה הצליחה, מבחינות אחרות אפשר לומר שהיא עדיין בעיצומה. מדינת ישראל עדיין לומדת לנהל את המערך הזה שאגד ודן ניהלו בעצמן במשך עשרות שנים. בהשוואה אליהן, המדינה היא עדיין שחקנית חדשה בתחום. אבל יש היבטים שבהם הרפורמה יצרה בעיות חדשות. למשל, במצבם של הנהגים. כי כשחברה ניגשת למכרז, והיא צריכה להבטיח מחירים נמוכים, אז באופן טבעי זה בא על חשבון שכר הנהגים ותנאי העסקה שלהם. בגל חן, דיברנו על מחאת הנהגים. ועל הנסיבות שהובילו לפגיעה בתנאי העסקה שלהם, וכל הדבר הזה, אני בטוח, שינה בכלל את המקצוע הזה, זה שפעם היה מאוד נחשק, נהג אוטובוס. היום זה כבר לא נחשב מקצוע בטוח או מקצוע יציב.
לא. יש בישראל מחסור של בין 4,000 ל-6,000 נהגי אוטובוס, תלוי את מי אתה שואל. מה המשמעות של המחסור הזה? המשמעות היא שעכשיו נגיד, משרד התחבורה מבין שחסרים אוטובוסים באיזושהי שכונה, או שמקימים שכונה חדשה ורוצים שיהיה לה שירות אוטובוסים סדיר. אז אתה רוצה להוסיף קווים, אתה רוצה להוסיף אוטובוסים לשכונה הזו. פשוט, נכון? אז ממש ממש לא. אי אפשר להוסיף שירות או לשפר את התחבורה הציבורית כשאין נהגים. המצב הוא כרגע שכל תוספת שירות, כל תוספת של קו, כל הערכת שעות פעילות לשעות מאוחרות יותר, נתקלת בקשיים לא תקציביים, כי לא חסר כסף במובן הזה למשרד התחבורה ולמשרד האוצר, כי הם רוצים לעודד תחבורה ציבורית. אין להם נהגים לשים באוטובוסים האלה לקווים חדשים. לכן, המאבק הזה של הנהגים לתנאים טובים יותר, לשכר טוב יותר, שזור לחלוטין בתוך מצב התחבורה הציבורית בישראל. אי אפשר לשפר את התחבורה הציבורית בלי להביא נהגים, ואי אפשר להביא נהגים בלי לשפר את התנאים. ולכן הסיפור הזה לא נוגע לשביתה נקודתית אתמול בירושלים ובצפון. המאבק של הנהגים נוגע בלב ליבה של התחבורה הציבורית בישראל, ועד שהסוגיה הזו לא תיפטר, המצב כאן לא ישתפר.
גל חן, תודה.
תודה אלעד.
ותודה לתמר קינן. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. האורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר וההפקה, עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.